אנחנו עם מוכשר מאוד, יצירתי. לא הספיקה לנו ממלכה אחת, הקמנו שתיים. משום מה יש כאלה שמתגעגעים לזה. אינני יודע למה. אבל אני יודע שהפילוג בין יהודה וישראל הוא פילוג עמוק, עתיק וקודם לרחבן וירובן. הרבה לפני. את שורשו אפשר לראות בשופטים פרק א', שם נאמר: ויאמר יהודה לשמעון אחי, ועלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך וילך איתו שמעון. ומכאן גם ביהושע נחלת שמעון היא חלק מנחלת יהודה. יהודה ושמעון הולכים לפני עצמם, נלחמים יחד על נחלתם והופכים לנחלה מאוחדת. בהמשך תקופת השופטים אנחנו כמעט לא נמצא את יהודה מעורב בנעשה. בשלב הראשון יש עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו, ואחר כך הסיפור עובר צפונה, אהוד בן גרה, דבורה, גדעון, השופטים הקטנים גם הם באים בסדר גיאוגרפי מסוים, נפתח בחזרה לשמשון. אנחנו נמצא את יהודה באיזה קטע מוזר מול שמשון, שהם לא מסכימים למה שהוא עושה. כתוב כמעט לא מתייחס לשבט יהודה. מלחמות השופטים הגדולות מתנהלות בעמק ישראל ובעל המרכזי, ויהודה לא שם. יהודה ושמעון הלכו לגורלם. על רקע זה בואו נקרא את הפסוקים המפתיעים בשמואל ב' יוטט, שמואל ב' פרק יוטט. יש בית לחם גלילית, ובבית לחם יהודה תמיד המקרא אומר בית לחם יהודה. נצר לי שאני סבור כרבי אליעזר, שכנראה סבר שבצן איננו בועז. מה לעשות? אני לא ניכנס לזה עכשיו. שמואל ב' יוטט, פסוקים מפתיעים בסכסוך של המלכת דוד מחדש בתום מרד אבשלום, פורט סכסוך חדש. שמואל ב' יוטט, פסוק מ' א', וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. חצי עם ישראל, שמעתם פעם ביטוי כזה? והנה כל איש ישראל באים אל המלך ויאמרו אל המלך: מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן ממך ואנשי דוד עמו? ויען כל איש יהודה ואיש ישראל כי קרוב המלך אליי. ולמה זה חרה לך על הדבר הזה? הכל אכלנו מן המלך ומשאת נשא לנו? מה הוא נותן לנו ג'ובים? אמירה מעניינת. ויאם איש ישראל את איש יהודה ויאמר: עשר ידות לי במלך וגם בדוד אני ממך. אתם מרדתם בדוד, אנחנו לא מרדנו. כך אומרים לנו איש ישראל: עשר ידות לי במלך. כלומר יש יהודה, שמעון בתוך יהודה, הם השניים, ועשר ידות לאיש ישראל. עוד לא היה לא רחבן ולא ירובן, וכבר יש ביטוי כזה: עשר ידות לי במלך וגם בדוד אני ממך. כן, וגם אנחנו, אנשי ישראל, לא מרדנו לדוד, ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני ויתקע בשופר, ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש לו עליו ישראל. הוא היה איש בליעל, הוא לא הצליח, שום דבר לא יצא ממנו. אבל את המשפט הזה הוא אמר, הוא תקע אותו בשופר. המשפט הזה מופיע פעמיים בתנך, פה ובחלוקת המלוכה. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי. רוצה לומר, הפילוג העמוק בין יהודה וישראל לא התחיל עם רחבן וירובן, היה פילוג קדום. יהודה ושמעון מול העשרה. הפילוג הקדום בנימין היה בתוך איש ישראל, בשייכות הטבעית שלו לבני יוסף. בנימין ואפרים ומנשה וכל שאר שבטי ישראל, כולל יששכר וזבולון, לעומת יהודה, יהודה עם שמעון, וביניהם הפריד המובלעת היבוסי, עיר היבוסי הזאת, עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה, כמו שנאמר בסוף שופטים. הפילוג המאוחר, אחרי פילוג המאוחר, בנימין עובר ליהודה, ויהודה ובנימין השניים, וכנראה ששמעון עבר צפונה. דרגתי את זה פעם בהקשר אחר ואין המקום עכשיו להיכנס לזה. שבט שמעון כנראה נדד צפונה עם עליית שישה ונאחד בצפון מחלת מנשה באזור דודן. יש לזה כמה וכמה עדויות. אזכיר רק אחת, בסוף דברי הימים יושיהו מטהר מבית אל וצפונה בערי אפרים ומנשה ושמעון עד נפתלי. ספר יהודי, היא משבט שמעון וראש העיר שם משבט שמעון, הם שניהם משבט שמעון, הגיבורים הראשיים משבט שמעון, והסיפור מתרחש באזור דותן. זה בית שני. אני לא אכנס לזה יותר. בדברי הימים כתוב על ערי שמעון, אלה עריהם עד מלוך דוד, שמעון נדד צפונה, ואילו בנימין נספח אל יהודה. זאת הייתה הצלחה של דוד כשהוא בנה את ירושלים. החיבור הזה של ירושלים בין בני לאה ובני רחל, בין יוסף לבין יהודה, החיבור הזה של ירושלים גם אחרי פילוג המלוכה עדיין מחזיק מעמד. ורק בגלל זה שבנימין נשאר עם יהודה. אכן המאמץ העיקרי של ירובעם בן נבט היה למשוך חזרה את בנימין צפונה, לשם כך הוקם כנראה המקדש בבית אל, למשוך את בנימין חזרה להקשר שלו צפונה. וברגע שבנימין, אילו זה היה מצליח, ירושלים הייתה נופלת, כי אין לירושלים עמידה על שבט יהודה לבדו. בירת יהודה היא חברון. זה על רגל אחת בתור פתיח ורקע. עבור הנביאים אחת הטראומות הגדולות ביותר בתולדות ישראל, אולי הגדולה ביותר, זה הפילוג הזה בין יהודה וישראל. אפשר לומר בלשון ציורי שכאשר נתפלגה המלוכה, לא שקמו שתי ממלכות, אלא שבית ישראל נקרא ל-12 קרעים. אחיה השילוני לא קרא את הצלמת לשני חלקים, הוא קרא אותה 12 קרעים. ועכשיו לך תפור מ10 קרעים משהו, מ2 קרעים משהו. כלומר, יש קרע עמוק בבית ישראל. בעצם פילוג המלוכה. אמרתי פעם, בהקשר אחר, שהייחוד הפוליטי שזכינו לו במדינת ישראל ערב ששת הימים, ובששת הימים, בנס ששת הימים, לא היה כמוהו מאז דוד ושלמה. אחרי דוד ושלמה יש פילוג המלוכה עד החורבן, בבית שני רק חלק מעם ישראל, והמלכה החשמונאית לא הצליחה לאחד את כל ישראל, ובתקופת היישוב היו פה פילוגים עמוקים עד מאוד, מעין הקולות שאנחנו שומעים היום, וכך במלחמת העצמאות, רק בששת הימים זכינו לשעת חסד נדירה. הפילוג העמוק בין יהודה וישראל היה טראומה, מציאות קיימת לעיני הנביאים, אבל סל עמוק. והנה דברי ישעיהו. השיעור הזה אפשר להעביר גם בהושע וגם ביחזקאל וגם בירמיהו, אנחנו נעבור עליהם, אבל היות שהוא מוקם בטור ישעיהו, נפתח בישעיהו. ישעיהו י"א, נבואת הישועה המפורסמת, נבואה משיחית, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו ישראל. בפסוק יוד, והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרוש, והייתה מנוחתו כבוד. ועכשיו באים הפסוקים שבהם אני רוצה להרחיב קצת. פסוק יוד א', ישעיהו יוד א' יוד א', והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. שימו לב, בימי ישעיהו תחילת הגלות. הגלות לא התחילה בחורבן בית שני, גם לא בחורבן בית ראשון. היא התחילה בחורבן ממלכת ישראל. התחילה בחורבן ממלכת ישראל, ובימי ישעיהו כבר יש מבני ישראל מפוזרים מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. כנתון, כעובדה, פטרוס זאת מצרים העליונה, כוש זאת סודן אתיופיה. ישעיהו מעיד על גלות ישראלית בארץ כוש, בסוגריים, ושוחחתי פעם עם ראש ישיבה תיכונית, ואמרתי לו, כל מוסד ישיבתי, תורני, מוביל, חייב, בעת הזאת, לקלוט לפחות כיתה של מעולי אתיופיה. הוא היה מבוהל. בשקט שאף אחד לא ישמע, הוא שאל אותי, אתה בטוח שהם יהודים? אמרתי לו, ישעיהו מעיד. קראתי לו את הפסוק הזה. הייתה גלות של בני ישראל בכוש, כבר בסוף בית ראשון. אמר, אשריך שאתה יכול להיות בטוח בזה. אמרתי, אני מאמין בתנ"ך. כן, זה הייתה הערה בסוגריים, לא בלתי חשובה. אני חושב שאבל השנים אנחנו על הקליטה הזאת. פה אי אפשר יהיה להשים אף אחד אחר. זה היה בסוגריים, יש פה מורים ומורות ויש כאלה שיודעים במה מדובר. מהשור, יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מהשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם קצה מזרח מסופוטמיה ומשנער, אילם ושנער. שושן הבירה היא באילם, ומחמת צפון סוריה ומאיי הים. מי הגיע לשם? הגיעו לשם נפוצות ממלכת ישראל. בימי אחז, בימי חזקיהו, חרבה שומרון. בימי אחז הגלו האשורים את חלק גדול מאוד מיושבי הגליל ועבר הירדן, ובימי חזקיהו החריבו את שארית שומרון והגלו, על פי התעודות האשוריות מדובר בהגליה של 27,000 ויותר משומרון עצמה, וזה יותר מהמספרים שנזכרו במקרא בהגליות מאורגנות מירושלים בחורבן בית ראשון. אתם צריכים להבין שעם כל הגליה כזאת היו המונים שברחו, פשוט כי התמוטטה כל המערכת, פשוט המערכות קרסו, הרבה אנשים ברחו. נכון שבחורבן שומרון לא מעט משומרון, בעיקר מאפרים ובנימין, מדרום ממלכת ישראל, ברחו לירושלים. ירושלים התעצמה מאוד, המוני גולים מן הצפון, בזה נתפס. ירושלים נבנתה מחדש בהיקפים עצומים ונרחבים, מה שלא היה קודם. אבל המונים ברחו לכל עבר, והגלות שלנו איננה בת 2,000 שנה אלא בת 2,725 מאז חורבן שומרון. ואם נוסיף את השנים שקצת לפני כן, אז צריך לקחת בחשבון עוד כ-15 שנה, 2740, מאז שעם ישראל החל להיות נפוץ בעמים. זה התיאור של ישעיהו. עם ישראל כבר מפוזר, עמו של השם, באשור, במצרים התחתונה, בפטרוס, מצרים העליונה, הדרומית, בקוש, ובצד השני באילם, בשינר, צפונה בחמת, ומערבה באיי הים. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרצו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. אם כן, צוררי יהודה זה לא שונאי יהודה, אלא זה אלה מיהודה שמטילים מצור על אפרים. אפשר להתחיל לספור כמה מלחמות אחים היו בבית ראשון. אנחנו רגילים לחשוב שבבית ראשון מה היה? עבודה זה רק גילוי עריות, נכון? בית שני הייתה תשונת חינם. אבל בבית ראשון היו מלחמות בין יהודה וישראל, לא אחת ולא שתיים. אני ספרתי לפחות 7, ויכול להיות שהיו יותר. בואו נקרא תיאור אחד של מלחמה של אפרים שמקנה את יהודה, בישעיהו פרק זין. המקבילה נמצאת במלכים. ראי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך הרם ופתח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה, כלומר לא הצליח לכבוש אותה. לפי מלכים, רצין היכה את אילה. מי שצר על ירושלים היה פתח בן רמליהו מלך ישראל, בקואליציה, בשותפות. ואחז בלחץ עצום נחה הרם על אפרים וים הלבבו ולבב עמוק אינו הצייר מפני רוח. וכמו שאתם יכולים לראות במלכים, הוא שלח שליחים לתגלת פילסר, מלך אשור, שיושיע אותו. ועמיתו של דבר, כל המטרה של רצים ופתח הייתה למרות באשור, ולא היה שום צורך בשוחד לתגלת פילסר. תגלת פילסר התכוון להקות את רצים בין כך ובין כך, הוא היה עושה את זה עם המשלחת של אחד או בלי המשלחת של אחד. השוחד הזה היה מיותר לחלוטין, כמו שאכן אמר לו ישעיהו הנביא, זה מיותר לחלוטין. כן, וסתם השפלה של יהודה בפני אשור, רק מעיד על הפחד הגדול שאחז את אחז בראותו את עצמו חסר אונים מול רצין ופקח. באותו זמן גם הפלישתים פשטו על בית שמש, כך מתואר בדברי הימים, וגם בישעיהו, קראנו בפרק ט' פסוק י"א: ארם מקדם ופלישתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה. גם ארם, גם פלישתים, גם ישראל על יהודה. עוד קראנו בישעיהו בפרק ט' מפסוק י"ח: ויהי העם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמולו, ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו. ימין ודרום ושמאל וצפון, אני מקווה שאתם יודעים. ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו, מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה יחדיו המה על יהודה. וכן, יש מלחמות קשות. קראתי עכשיו מישעיהו ט' פסוקים י"א וי"ח, י"ט וכך. הפרקים פה לא משמעותיים, פרק ט' בישעיהו הוא פרק מיותר, החלק הראשון שלו שייך לח' והחלק האחרון שייך לי'. אפשר היה למחוק אותו לולי תעלולי הנוצרים, אבל זה נושא אחר. אם כן, ישעיהו מעיד על מלחמת אחים קשה מאוד בין מנשה ואפרים לבין יהודה, שהמתקפה הולכת מצפון לדרום. הסכסוך היה על בניית קואליציה אנטי-אשורית. הם רוצים להחליף את אחז, יש להם כבר מועמד בן תבעל, הם רוצים, יש להם כמובן תומכים בתוך ירושלים, והם רוצים לעשות שם הפיכה כדי לבנות קואליציה אנטי-אשורית. מכל מקום בשטח התחוללה מלחמה בין מנשה ואפרים לבין יהודה, התקפה מצפון לדרום. נפתחו בהושע, אני התלבטתי אם לצלם פסוקים, אבל יש לי עיקרון שפסוקים כשלעצמם אני לא מצלם. פרקי תנ"ך שאנשים ידפדפו. ולצלם פסוקים נראה לי משהו לא נכון ולא ישר. אם יש לך מבנה, אם יש לך משהו להוסיף לפסוקים, מילא. אבל תדפדפו. אושר. הושע פרק ה', פסוק ח': תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן אחריך בנימין. אפרים לשמעתי יהיה ביום תוכחה. בלשוננו הצברית, אנחנו לרבעי. בשבטי ישראל הודעתי נאמנה, היו שרי יהודה כמסליגי גבול, עליהם אשפוך כמים עזרתי, עסוק אפרים מטוץ משפט, כי הועיל הלך אחרי תו, ואני חעש לאפרים חרקיו מבית יהודה. היה אפרים את חוליו ויהודה את נזרו, וילך אפרים אל אשור, וישלח אל מלך ירד, והוא לא יוכל לרפוא להם, לכן לא יגיע מכם מזור. כי אנוכי קשח על אפרים, חכפיר לבית יהודה, עמי אני אתרוף ואלך את צו אין מתאים, אלך אשוב אל מקומי, עד אשר ישמו וביקשו פניי בצר להם שחלו ממני, לכו ונשוב אל השם, כי התארחנו ופעלנו יחד ויפגשנו, וחיינו מיומיים ביום השלישי, ותימנו ונחיה לפניו. וכן הושע מתאר מלחמה מדרום לצפון. המפרשים רובם חושבים שמדובר על מראות עתיקים מימי השופטים, פילגש בגבעה ודברים כאלה, אבל עדותו של הושע נראית הרבה יותר ברורה על רקע זמנו. פעם אחת תקפו ישראל את יהודה מצפון לדרום, ופעם שנייה החזירו להם וחמשו חלקים מאפרים, וזה לפני שיושיהו תהיה ארץ בטל והמשיך צפונה. זה משה הקדם. מתוארת פה מלחמה של יהודה נגד אפרים. תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, אמרו בית אבן, צבא מתארגן מיהודה ובנימין נגד אפרים, נגד ממלכת ישראל. היו שרי יהודה כמסליגי גבול. הכף הזאת היא כף אימות ודיוק ואיננה כף דמיון. יש הרבה במקרא כאלה. אכן, כן, אכן מסליגי גבול. זה מתקשר כמובן למה שאומר הושע בפרק ג' כי ימים רבים ישבו בני ישראל, בפסוק ד', אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצילה ואין אפוד וטרפים, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. הנביא הושע כועס כעס עמוק על הפילוג הזה ועל המלחמות האלה, ואומר ימים רבים ישבו בני ישראל בלי מלך, בלי מלכות, בלי הנהגה, בלי שלטון, כי השם יתרוף וילך, אלך שובה אל מקומי עד אשר ישחררו פניי. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם. איך יקרה ומה יקרה? נחזור להושע פרק ב', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר, היה במקום אשר יאמר להם לא אני אתם יאמר להם בני אל חי. זאת נבואת הנחמה של הושע. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ. וגדול יום ישראל, אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. הנחמה של הושע כמו זו של ישעיהו אומרת לא יהיה עוד פילוג, לא יהיה עוד פילוג, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, בני יהודה ובני ישראל יחדיו, כי קצה נפשם של הנביאים ואולי קצה נפשם של בני ישראל גם במלחמות האחים. יש עוד רמיזות למלחמות אחים גם בהושע. אולי נסתכל עוד גם בהושע פרק ו פסוק זין, והם כאדם עברו ברית שם בגדו בי גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, וכחכי איש גדובים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זימה עשו. ובבית ישראל ראיתי שערוריה שם זנות לאפרים נטמע ישראל, גם יהודה שם קציר לך בשובי שבות עמים. יש רציחות בין הגלעד ובין שכם ובין שתיהן לבין יהודה. זה המצב שמתאר הושע וזה המצב שמתאר ישעיהו. ושניהם מתארים את הנחמה ואת הגאולה באותו אופן. איחוד יהודה וישראל, ראש אחד. אני חוזר לישעיהו י"א, השם יוסיף לקנות את שאר עמו מכל מרחבי הגולה, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונחוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. גם נדחי ישראל, גם נחוצות יהודה, בימי ישעיהו כבר ברחו רבים גם מיהודה בגלל המלחמות של האשורים, ולא רק מישראל ברחו. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. ואז כאשר יהודה לא ינהל מלחמות מצור נגד אפרים, ואפרים לא ילחם נגד יהודה, ואפו וחטף פלישתים ימה, יחדיו יבוא זאת בני קדם. כלומר, יהודה וישראל יחד יהיה להם כוח. לא הפלישתים יוכלו להם, ולא בני קדם, אדום ומואב ובני עמון. הם יוכלו להילחם בכולם. הפלישתים שישבו במערב יעופו לים, כן, זה מה שהערבים רוצים לעשות לנו, הם פושים אותנו פלישתים. הם טועים, אבל מעניין הביטוי הזה, ועפו בחטף פלישתים ימה. כי בימי בית ראשון, רוב ישראל, רוב הזמן לא ישבו בחוף הים. שם ישבו פלישתים. יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם, וחרים השם את לשון יד מצרים, וניף ידו על הנער בר ים רוחו, ויקאו לשבעה מחלים ידריך בנהלים, והייתה המסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. ישועה כמו יציאת מצרים פירושה לעם כולו, נדחי ישראל ונחוצות יהודה יחד. ואז בא שיר הגאולה, שיר הישועה שמופיע פה, הנה אל ישועתי אבטח ולא יפחד, הודו להשם קירו לשמו, צהלי ורון יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. הביטוי קדוש ישראל, אלוהי ישראל הוא קדוש ישראל לפי ישעיהו, והרבה פעמים בנבואות הנחמה, אין משמעו אלא אלוהי עם ישראל כולו. לא ממלכת ישראל לחוד, ולא שבט יהודה או ממלכת יהודה לחוד. מפה אני עובר ליחזקאל. אני שואל את השאלה שהעסיקה אותי הרבה שנים, מי הן העצמות היבשות? יחזקאל המזיין, העצמות היבשות. גולי יהודה בזמן יחזקאל היו מוכים, היו שבורים, היו מדוכאים, היו במצב נורא, אבל לא היו עצמות יבשות. זקני יהודה יושבים לפני יחזקאל והם אנשים חיים ואינם עצמות יבשות. יש להם מחשבות קשות מאוד, אבל לא עצמות יבשות. על מי אפשר לומר עצמות יבשות? אני טוען שרק על גולי ממלכת ישראל אפשר לומר עצמות יבשות בימי יחזקאל. כמובן בדורות הבאים כבר אין מבחנות, או כמעט שאין. על גולי ממלכת ישראל, אלה שברחו בימי ישעיהו והושע, אלה שכבר 150 שנה נמצאים בשנער ובחמת ובאילם ומעבר לנעם גוזן ורימדי ודרומה בפטרוס ובקוש, עליהם אומר הנביא עצמות יבשות. אני רוצה להוכיח את זה עד כמה שניתן להוכיח מתוך חזונו של הנביא, שהרי אנחנו ראינו את המחזה רק מתוך דברי הנביא. העצמות היבשות, אומר הנביא, יחזקאל המצאין י' א', ויומר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הם מה? הנה אומרים ירשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזר לנו. העצמות האלה כל בית ישראל הם מה? מה כתוב לאלן בנבואת העצים? ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את אפרים וכל בית ישראל חבריו. וכן, איפה כתוב כל בית ישראל? פעם אחת בעצמות היבשות ופעם שנייה בית יוסף. על יהודה כתוב בני ישראל חבריו. כל בית ישראל, עץ יוסף. בימי יחזקאל כבר לא היה פילוג מלוכה. היו שרידים גחלות מעבבות, עודים של פליטי הגולים של ממלכת ישראל. הם כבר ישבו שם כמה דורות. הצאצאים שלהם כבר קמו צאצאים דור רביעי חמישי. מי מהם זוכר עוד את נופי אפרים ואת נופי הגליל? כמה אנשים עוד מסוגלים שם לזכור מאין באו? מי הם ומה הם? ומה הם אמורים להיות? הנה העצמות היבשות. הנה אומרים ירשו עצמותינו ועבדה תקוותינו ונגזרנו לנו. כדי לסבר את אוזניכם, אני אשתמש בעוד דוגמה מדוגמאות חיינו שיש לה רלוונטיות מסוימת, למרות שיש כמובן הרבה דברים. ישראלים שירדו מן הארץ, יש כמה מאות אלפים, מגדלים אי שם בנחר את צאצאיהם דור שני שלישי כבר, ויש שם ילדים שהשמות שלהם שמות ישראליים, כמו גלעד, כמו כרמל, וספק אם הם יודעים מילה עברית. ההורים מנסים, ההורים דור שני, השאלה כמה מצליחים. יש אחדים מהם שדווקא ילדים שחוזרים, אבל יש קבוצות שלמות של ישראלים כאלה שיש להם מדי פעם מפגשי תרבות. רובם לא מתחברים לקהילות יהודיות. נעשו על זה כמה וכמה מחקרים. הם לא מרגישים שייכים בקהילה יהודית, הם אקס ישראלים. האם זה מסוגל להחזיק משהו? מה יחזיק אותם בתודעת ישראליותם, את בני הדור השלישי, הרביעי, החמישי? ישראלים שגדלו עם התודעה שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. אלה שיצאו מפה עדיין נולדו פה ויש להם תבנית ארץ ישראל חקוקה אי שם במשמתם. אבל מה יש לילדים שלהם, למחבים שלהם ולנימים שלהם? האם הם מסוגלים, האם הם יצליחו להנחיל להם עברית, קשר עם הארץ, תודעת ישראליות, רצון להשתייך, להתקשר? שאלה גדולה מאוד רומצת לפתחנו. גולי ממלכת ישראל אחרי 150 שנה היו עצמות יבשות. גולי יהודה בימי יחזקאל היו שבורים ומדוכאים ומדממים בתוך טראומה, אבל לא עצמות יבשות. העצמות היבשות הם גולי ממלכת ישראל. עכשיו אני צריך להסביר משהו על אחד ההבדלים העמוקים בין ישראל ויהודה בימי הבית הראשון. רוב נביאי הספר באו מיהודה, כולל עמוס שניבא על ממלכת ישראל, והוא בא מיהודה. רק הושע חריג בין נביאי הספר. ולהושע באמת איזה גוון של עברית צפונית אפרימית. הוא אומר אהי במקום איי, ועוד כמה דברים מן הסוג הזה. ניב עברי שלא מוכר לנו. בני אפרים היה להם ניב עברי שלהם. אפשר היה לתפוס אותם על הירדן, כי לא יכין לאמור שיבורת. בהושע רואים משהו מזה. רוב נביאי הספר באו מיהודה. האם זה מקרה? ירובעם בן נבט קרא לשני בניו נדב ואביה. היום זה מצוין ונחמד, שאלה שמות ישראלים יפייפים, כמעט בכל מקום. אבל ירובעם בן נבט, נדב ואביה, אתה לא מודע לנדב ואביהו, או אתה דווקא מודע? זאת קריאת תגר. לקרוא לשני הבנים נדב ואביה, זאת קריאת תגר. לעשות עגלים, זאת קריאת תגר. לעלות להקריב בעצמו, להפטיר בעצמו, זאת קריאת תגר. שם ביהודה, בירושלים, הנביאים דורשים לחיות לפי הספר. לפי הספר, ספר התורה. אבל לנו יש מסורות אחרות. למשל בית אל. בבית אל אמר יעקב זה שער השמיים. אהרון נסע את הרגל, לא? עכשיו אני מתנצל שאני מדבר כתועמלן של ירובעם, זה רק לרגע. זה רק כדי שנבין. ירובעם בן נבט קורא תגר על תפיסת הנביאים מיהודה ועל תפיסת הספר. מי שחי את פרשת כתיסה כטקסט מכונן לא יעשה עגלים, מי שחי את פרשת קורח לא יעביר את הכהונה משבט לוי, ומי שחי את פרשת שמיני לא יקרא לבניו נדב ואביה. זאת קריאת תגר. אם ננסח אותה בלשון ימינו, נאמר להם ביהודה יש השיטה הדתית שלהם, ולנו יש השיטה הדתית שלנו. יש פלורליזם, יש שיטות שונות, יש דגישות שונות, יש דרכים שונות לעבוד את השם. ירובעם בן נבט קורא תגר. הוא לא רק משנה את הלוח, מזיז את הלוח ככה שפסח לא יצא באותו הזמן, באותו התאריך, וכל החגים יזוזו כדי שלא יעלו לרגל ירושלים. הוא גם מעצב אחרת את המנהגים הדתיים, או יותר נכון נשען על כל מיני מסורות עממיות דתיות שיש בצפון, נגד מה שמקובל ביהודה ובירושלים. עדות אחת מן השטח. בתל דן יש במה ישראלית גדולה, פתוחה. אגב, לא היה בממלכת ישראל, ככל הידוע לנו, מקדש בנוי, אלא במה פתוחה. הבמה הפתוחה הזאת, יש מעלות שמוליכות אליה. מעלות. קוראים להם בלשוננו היום מדרגות, רק שמדרגות בלשון מקרא אלא תירחות, כן? מעלות, שירי המעלות, עומדים על המעלות ושרים. יש מעלות אל הבמה בתל דם. מה, הם לא יודעים שכתוב ולא תעלה במעלות על מזבחי? או שהם לא רוצים לדעת? או שיש להם מסורות עממיות אחרות ושיטה דתית אחרת? הרבה אנשים בטוחים שכל מה שכתוב בתורה מנסתם מתקיים. מנסתם קיימו אותו. שהרבה פסוקים בתורה שמנסתם לא קיימו אותם. כלומר, מנסתם הם כתובים מפני שהיה ויכוח ושהיו גישות אחרות, והתורה באה לשלול. אני חושב שדי במובאות האלה כדי לראות שהפילוג בין יהודה וישראל לא היה רק פילוג פוליטי, אלא הייתה לו משמעות דתית. כמו שכולם יודעים מעצם הקמת העגלים על ידי ירובעם בן נבט בבית אל ובדן. רוצה לומר, ספר התורה כשאנחנו הולכים איתו דורי דורות, אלפי שנים, וספרי הכתב, ספרי נביאי הכתב, לא יכלו להיות המוקד של גולי ממלכת ישראל. הם לא יכלו להקים להם בית כנסת וישיבה שהספר והספרים עומדים במרכז. זה יכלו לעשות גולי ירושלים. כמובן גם בירושלים היו רבים שלא קיימו הרבה דברים, וגם שם הנביאים נלחמו קשות, אבל שם הייתה תרבות ספר, ותרבות הספר נקלטה בגולה והפכה להיות היסוד המכונן של הגלות היהודית. מהי יהדות? בית כנסת, בית מדרש, ישיבה, מקום שמכונן את היהודים להיאחז בספר. והספר הוא ששומר על היהודים כיהודים. אבל גולי ממלכת ישראל לא הייתה להם תרבות ספר שכזאת. היו עליהם הרי תפיסות אחרות. מה יעשו הם כאשר התפזרו בגויים, ו-150 שנה הם כבר בניכר ומגדלים דור רביעי ודור חמישי, ואין להם נביאי הספר ולא ספר התורה? גם בין גולי יהודה וירושלים זה לקח זמן. מיחזקאל, דניאל ולעזרה, תהליכים קשים, מסובכים, מורכבים, ולא שמיד קמו בתי כנסת והכל הסתדר. לקח הרבה זמן, אבל לגולי ממלכת ישראל הרי לא הייתה תקווה. לא סתם לקחתי את הדוגמה מהמוני ישראלים שירדו מן הארץ, במיוחד אלה שאינם קשורים לבית כנסת ולקהילה יהודית. מה הם יעשו? תבנית נוף מולדתם אין להם, כי הם כבר לא במולדתם, והספר היהודי אין להם, כי לא גדלו על תרבות שכזאת. עכשיו, מהו ההיגיון? ההיגיון אומר, אם כך, שהיהודים גולי ירושלים הם ישרדו, הם יחזיקו מעמד ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה, אבל הם יחזיקו מעמד, כי הם יתגבשו כיהודים מסביב לתורה ולנביאים ולדברי הנביאים, וזה יחזיק אותם. ומה יקרה לישראלים של אז, גולי ממלכת ישראל? עצמות יבשות. עצמות יבשות, הם יתבוללו בגויים ואין עתידים לחזור, כפי שאמרו מקצת התנאים על עשרת השבטים. יש מחלוקת בין התנאים. והנה יחזקאל אומר דבר הפוך. בדיוק הפוך. העצמות היבישות יצאו מהקברים. ושהיהודים ישרדו, ניחא. זה אפשר להבין. אבל זה ששרידי ממלכת ישראל נשארו, איך הם נשארו? מה נשמור עליהם? היה הניצוץ שידליק בהם איזה תודעה, מאיפה? אומר יחזקאל, זוהי הנבואה, וזהו הרעיון הכביר שבה, בואי הרוח, מארבע רוחות בואי הרוח, הופכים בהרוגים האלה ויחיו. העצמות האלה, כל בית ישראל להם, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, לכן ננבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. רק השם יכול להוציא אנשים מקברותיהם, רק השם יכול להקים מחדש את ישראל ואת הישראליות. זה בלתי אפשרי שיקרה באופן אחר. ונחתי רוחי וכן יחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. ואז יחזרו להיות שני עצים. הנה הקשר בין שני חלקי הפרק. כי אם היהודים ישרדו, אז אין בעיה של עצים. יש רק את יהודה ודוד מלכם וגמרנו. אבל השם לא יוותר להיגיון הזה ולא יאפשר רק גאולה בשם יהודה, אלא הוא יוציא את הישראלים ואת הישראליות מקבר הגלות, שרק השם יכול, נגד הטבע, נגד ההיגיון, נגד ההיגיון התורני גם. ואז תחזור השאלה של שני העצים. וידבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף את אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים משבטי ישראל חברה, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי, היו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב והביתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ וערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, לא יהיו עוד בשני גויים ולא יחצו עוד בשתי ממלכות עוד. שימו לב להבדל שבין ישעיהו ויחזקאל. ישעיהו מדבר על כך שתיפסק הקנאה והשנאה בין ישראל ליהודה בקיבוץ הגלויות, והושע אומר ראש אחד. אבל גם בישעיהו וגם בהושע ברור שיש יהודה ויש ישראל, יש נדחי ישראל ויש נפוצות יהודה, הם קיימים. ביחזקאל ישראל כבר לא קיימים, הם עצמות יבשות, לא נשאר מהם כמעט כלום, הם בקבר וגם אין להם סיכוי. לפי כל היגיון שבעולם אין להם תקווה. קודם צריך יחזקאל למסור לנו את הנבואה על תחיית העצמות היבשות, יציאתם מקברותיהם, ורק אחר כך תעמוד השאלה של הפילוג, והנבואה על העצים ועל איחוד העצים בה עוקבת בהמשך לנבואת העצמות היבשות. וכך הדבר גם בירמיהו, שתכף נראה קצת מירמיהו, שגם שם החידוש הוא מה שהנבואה צריכה קודם כל לומר, שבני ישראל, גולי ממלכת ישראל, שעריות ישראל יישארו, יפרדו ויחזרו. ורק אחר כך שהם יהיו לגוף אחד. כן, בימי ישעיהו והושע עוד אין סימן שלה על עצם קיומם של ישראל. בימי ירמיהו ויחזקאל עצם קיומם כבר לא מובטח, זו שפה עדינה, הם בעצם כמעט לא קיימים. ואצל יחזקאל זה עוד יותר חריף מאשר אצל ירמיהו. וקודם כל הנבואה מדברת על עצם, על עצם יציאתם מקבר הגלות. בואו ונראה ירמיהו. ירמיהו, נבואה מאוד מרתקת שלא נוכל להעמיק בה יותר מדי בפרק ג', היחידה שמתועדת בימי יאשיהו המלך, מתחילה בירמיהו ג' פסוק ו', ויאמר השם אליי בימי יאשיהו המלך, הראית אשר עשתה משובה ישראל? ירמיהו ג' מו' ואילך, הולכה היא על כל הר גבוה ולתחת כל עץ רענן ותזמי שם, ואומר אחרי עשותה את כל אלה אליי תשוב ולא שבה, ותראה בגודה אחותה יהודה, וערכי על כל הודות אשר מיפה משובה ישראל שלחתיה, ואתן את ספר קריטותיה אליה. לא נעשות עכשיו בשאלת ספר הקריטות, שהיא גם כן שאלה קשה, כי אין לנו זמן לזה. ולא יראה בו גידה יהודה אחותה ותלך ותיזן גם היא, והיה מכל זנותה ותכנף את הארץ ותנף את האבן ואת העץ. וגם בכל זאת לא שבה אליי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר נאום השם. זה מה שאומר ירמיהו על התשובה הגדולה בימי יאשיהו, זה הכל בשקר, זה לא רציני, אין לי בעמימם, זה לא עמוק. ואז מה צריכה להיות המסקנה? כמו שמשובה ישראל גלתה, גם תגלב בוגדה יהודה, אבל המסקנה שלו הפוכה. ויום ירשם אליי, צדקה נפשה משובה ישראל מבוגדה יהודה. ישראל היו טועים, שובבים וטועים, הולכים הנה ושמה. יהודה כבר ראתה את מה שקרה לישראל, ויהודה בדרגת בגידה. כן, זה אחרי מנשה, חטות יהודה הם בגדר בגידה, הרבה יותר חמורים מחטות ישראל. ואם כך, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת שובה משובה ישראל נאום השם, לא אפיל פניי בכם כי חסיד אני נאום השם, לא אתור לעולם. חז"ל אמרו במסכת ערכים שירמיהו הלך להחזיר את עשרת השבטים, ויאשיהו מלך עליהם. וזה פירושם של חז"ל למבואה הזאת. זה קשור בשאלות הלכתיות של קדושת ראשונה עד סוף בית ראשון, סוף מסכת ערכים, אני לא אכנס לזה. השם שולח את ירמיהו לקרוא את הדברים האלה צפונה, שובה משובה ישראל. אחר כך שובו בנים שובבים נאום השם, פסוק י"ד. לקחתי אתכם אחד בעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. אחר כך פסוק י"ח, בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון. לא זאת חזרה על נבואת ישעיהו. אבל קודם כל בכלל לקרוא למשובה ישראל, ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם. יש פה עוד המשך שאני לא אכנס אליו, שובו בנים שובבים מופיע פה כמה פעמים, אבל אתם הלא מכירים היטב את נבואת ירמיהו בפרק ל"ד. מי לא מכיר? כה אמר השם מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משחתיך חסד, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת ממכל מצוחקים, עוד תתאיך רמים בערי שומרון, נטעו נוטים וחיללו, כי יש יום קבעו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל השם אלוהינו. הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתי מירכתי ארץ, לבכי בתחנונים, כי הייתי לישראל לאב אפרים בכורי הוא. מזרי ישראל לקבצנו ושמרו כרועי עדרו, תפדה השם את יעקב וגלו מיד חזק ממנו. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על גולי ממלכת ישראל. כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה של איפה קבר רחל, אבל מי הוא בניה של רחל? לא בנימין ויוסף? יכול להיות אחרת? כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם ושב אומר את אויב. ויש תקרא לאחריתך ממשה ושם ובנים לגבולם. אם לא ברור שהכוונה לאפרים, הוא אומר את זה במפורש. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר, כעגל לא לומד, כעגל לא לומד. העגלים של ממלכת ישראל, השיבני והשובה כי אתה השם אלוהי. ואחרי שובי נחמתי, אחרי עבדי ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי, כי נזרתי חרפת נעוריי. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשויים, כי מזה ידברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן אמו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם. כאן נגמרת ההפטרה המפורסמת, אבל כדאי לציין גם משהו מן ההמשך. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי לי בך למסילה דרך הלך. שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. אל תחכי בתולת ישראל, תחזרי הביתה. מאז ימי יושיהו המלך קורא ירמיהו לשרידי עשרת השבטים לחזור הביתה. תזכרו את הדרך שהלכתם, ציונים ותמרורים, ותחזרו חזרה. אל תחכו לשום דבר. ואם כנסת ישראל, בתולת ישראל תטען, שאין דרכה של אישה לחזר אחרי איש, ואם היא בתולת ישראל, והוא האיש שהשליך את בתולת ישראל מן החלטה ונתן את ספר גריטותיה אליה, אז הוא לא יחזיר אותנו, ועד שהוא לא יחזיר אותנו, איך נוכל לחזור בעצמנו? אתם מכירים את זה, שלוש שבועות, בשביל הקדוש ברוך הוא ישראל, נכון? איך נוכל לחזור בעצמנו? הלוא הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לגולה. ועד שהוא לא יחזיר אותנו, לא נוכל לעשות את זה בעצמנו. אומר להם הנביא, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיטי לבך למסילה דרך הלך, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה, עד מתי תתחמקים נבט השובבה? דברה השם חדשה בארץ, נקבה תסתובב את הארץ. בעידן קיבוץ גלויות יהיה מהפכה פמיניסטית, ונשים יהיו יוזמות קשר. ככה, כך כתוב בירמיהו, אם זה מצליחן בעיניכם, בעיניכם, ואם לא, בזמן קיבוץ גלויות יהיה מהפכה פמיניסטית. מוכר? מוכר. למה תהיה מהפכה פמיניסטית? לא הפמיניזם מעניין את ירמיהו בכלל, אלא היחסים בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כדי שכנסת ישראל תוכל לבוא ביוזמתה חזרה הביתה. שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. בלי לחכות שהוא יחזיר אותנו, אלא הוא יחזיר, יעזור לנו לחזור, כשנחליט לחזור בעצמנו, ואנחנו הרי הקלה בעסק. אנחנו הרי בתולת ישראל, אנחנו הרי כנסת ישראל. וכך תראו איך הנביאים כולם מדברים על חזרה עשרת השבטים, חזרה כל עם ישראל כולו, חזרת נדחי ישראל. ישעיהו והושע מדברים על האיחוד ועל הפגת השנאה, ירמיהו מדבר על החזרה הדרמטית של אפרים, של משובה ישראל מארץ צפון, של אבי יקיר לי. וחזקל כבר מדבר על עצמות יבישות שיצאו מהכברים, כי קיבוץ גלויות בגלולת ישראל לא יהיה ליהודים בלבד, אלא לעם ישראל כולו. אני משוכנע ב100% שגם בקהל היושב כאן יש מכל שבטי ישראל. אין לי הזמן לפתח ולהוכיח לכם את זה, הוכחתי לכם רק שהנביאים אומרים שככה זה יהיה. אני אומר ככה בקיצור, לא כל שבטי ישראל גלו מן הארץ, חלק נותרו בארץ והתחברו לבית שני, חלק חזרו, חלק חזרו בעקבות קריאת ירמיהו וחלק חזרו בבית שני. חז"ל אומרים שהפרש המספרים, חז"ל בעקבות סדר עולם, שהפרש המספרים בעזרה בין 30,000 ל-42,360, אלה שעלו לשאר השבטים, ועוד היד נקייה, אף שבט מישראל לא חסר. בוודאי לא היום בקיבוץ הגלויות של מדינת ישראל. בקיבוץ הגלויות שזכינו לו ברוך השם. אבל מה שהרבה יותר חשוב מזה הוא שלנגד עינינו קיבוץ הגלויות התחולל לו והלך על ידי אנשים שהחזירו, הוציאו מן הקברים את התודעה הישראלית העתיקה. האדם תבנית לו שמולדתו. הם מרדו בספר מסיבות שונות ומשונות וחוללו מחדש ישראליות, והיום שואלים מי הוא ישראלי ומי הוא יהודי ומחפשים סימנים בזה ובזה. ואנשים אומרים, יש אנשים אומרים, ממלכת יהודה לחוד וממלכת ישראל לחוד, שמעתי על רקע פוליטי, על רקע תרבותי, על רקע דתי, היהודים לחוד, כלומר אנשי הספר, והישראלים לחוד, חס וחלילה. וכמה פעמים מצאתי את עצמי אומר, רבותיי, אתם מדברים נגד הנביאים? כי שמעתי גם אנשי קודש מדברים כך, גם ישעיהו, גם משה, גם ירמיהו וגם יחזקאל גזרו לאמור, לא יחצו עוד בשני גויים ולא יהיו עוד בשני ממלכות. ראש אחד. ואז אומרים לי, כן, אבל תראה איזה פילוג, איזה שסע, איזה מה הולך כאן. אמרתי, תראו רבותיי, העצמות היבשות יוצאות מן הקברים היה חיזיון שאי אפשר היה להבין אותו בשכל אנוש, בשום היגיון, בכל היגיון מובן איך היהודים שורדים, אבל ישראלים, גולי ממלכת ישראל, מה פתאום, איך ישרדו? והנה זה קרה לנגד עינינו. אז מי שראה לנגד, דור שראה לנגד עיניו את העצמות היבשות יוצאות מן הקברים, לא יאמין בנבואת שני העצים? נגד כל היגיון שבעולם העצמות היבשות יוצאות מן הקברים ולא נאמין בנבואת שני העצים? אבל זה החלק השני. אז מה, יש קשיים, נכון, יש קשיים, יש סיבוכים, לא חסרים, אבל ברוך השם אני מאמין בנבואת שני העצים כהמשך לנבואת העצמות היבשות ונבואת ישעיהו שנקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו. אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה לא יצור את אפרים, ואז תהיה ישועת השם בקרב הארץ.